מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מגזין מוקלט. מיטב הכתבות של מכון דוידסון זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
והפעם כחול האוזל על שפת הים, כתבתו של אור אליאסון, פורסמה ב-29 באוגוסט 2019. צריכת החול העולמית עולה בהתמדה, והיקף השימוש בו כבר גובר על קצב התחדשותו. דרוש שינוי מהיר בהתייחסות אליו, לפני שנמצא את עצמנו בלי אחד המשאבים החשובים ביותר שלנו. כחול האוזל על שפת הים. חול הוא מרכיב מפתח של החיים המודרניים. אנו משתמשים בו כדי לבנות בתים, לסלול כבישים ולייצר זכוכית ורכיבים אלקטרוניים. האנושות מכורה לחול. פרט למים, חול הוא החומר הנצרך ביותר בעולם, אפילו יותר מדלקי מחצבים. אך באופן מפתיע, איש לא יודע כמה חול באמת קיים על כדור הארץ וכמה ממנו מופק בכל שנה מתוך המרחבים סביבנו. ההאצה בתהליכי האיור והגידול המהיר של אוכלוסיית העולם הובילו לעלייה מטאורית בצריכת החול, שלפי כמה מהערכות עומדת כיום יחד עם חצץ על 32 עד 50 מיליארד טון בשנה, בערך פי 20 יותר מהכמות העולמית שצרכנו לפני 100 שנה. כבר כיום בני האדם צורכים חול בכמות כפולה מקצב ההתחדשות הטבעית שלו בעולם. עיקר השימוש בו הוא לייצור בטון, וכריתו מתבצעת לרוב תוך פגיעה קשה באזורים טבעיים נרחבים. זכוכית, על אף מקומה המרכזי בחיינו, אחראית לחלק זניח מצריכת החול העולמית, כ-150 מיליון טון בשנה. אם הביקוש העולמי לחול לא ירוסן, ייתכן שעד אמצע המאה הביקוש יעלה על ההיצע. קיים פער עצום בין גודל הבעיה הניצבת בפני מדינות העולם לבין המודעות של הציבור לגביה. בהיעדר מעקב על היקף הקריאה העולמית של חול, חסר לנו מידע מהותי, והחוסר הזה מתורגם לחוסר מעש. הבעיה בניטור ובפיקוח על צריכת החול הטבעי נעוצה בעובדה שבמדינות רבות, ובמיוחד במדינות המתפתחות, החול הוא משאב חופשי. כלומר, בדומה למשאבים סביבתיים אחרים, כמו האוויר או מי האוקיינוסים, הוא נגיש לכולם בלי שיהיו לרשויות כלים לנהל אותו ולאכוף את השימוש בו. התוצאה היא שבאזורים רבים בעולם, שהם לרוב גם המאוכלסים ביותר, קוראים חול מסביבתו הטבעית תוך התעלמות מהרשויות. הסלעים של פעם, החול של היום. רוב החול המופק בעולם מגיע מנהרות ומסביבות חופיות שבהם תנועת המים מיינה וריכזה את גרגרי הקוורץ, המינרל שממנו עשוי מרבית החול, אחרי שהם התפוררו מתוך סלעים במשך אלפי שנים. גם באזורים מדבריים קיים חול רב בדמות מישורים של חולות נודדים, דיונות, שעשויים להסתרע על פני אלפי קילומטרים רבועים. אולם פני השטח החלקים של גרגירי החול המדבריים, שמתפתחים בעקבות החיכוך הרב שלהם זה בזה, לא מאפשרים להשתמש בהם בבנייה, כי הם אינם נצמדים היטב זה לזה. על כן, חלק הארי של החול לצורכי בנייה, שעתיד להתערבב עם חצץ ומלט לייצור בטון, מגיע מתוך נהרות, המהווים בסך הכל אחוז בודד משטחי היבשה בעולם. לכריית חול מנהרות יש השלכות סביבתיות וחברתיות מרחיקות לכת. ההעמקה של קרקעית הנהר גורמת לירידה במפלס מי התהום באותו האזור, כיוון שהם מתנקזים אל הנקודה הנמוכה ביותר במרחב, ומקשה להשיג מי שתייה, כפי שכבר קורה באזור נהר הפנינה בדרום סין. בנוסף, העמקת הקרקעית לצד נסיגה של סרטוני החול מתווי הזרימה כתוצאה מקריאתם, מגבירה את מהירות הזרם ומובילה לחרסום גדות הנהר ולשינוי בתווי הזרימה שלו. ממשלת וייטנאם מעריכה כי באזור הדלטה של הנהר מקונג, 500,000 בני אדם יאלצו בעתיד הקרוב להעתיק את מקום מגוריהם עקב התפוררות גדות הנהר שנגרמת בשל קריאת חול. אם קריאת החול לאורך המקונג תימשך בקצב הנוכחי, הדלטה שבה חיים כיום כ-20,000,000 בני אדם עשויה לאבד מחצית משטחה עד סוף המאה. בונים בתים, הורסים בתי גידול. מעבר להשפעה על בני אדם, קריאת חול גורמת נזקים עצומים גם לסביבה הטבעית ולמערכות אקולוגיות. הקריאה באזורי חוף ובנהרות רחבים מתבצעת בדרך כלל באמצעות אוניות מחפר שמגלחות את קרקעית הים או הנהר ומעלות את התחולה על הסיפון. שיטת קריאה זו משמידה לחלוטין את סביבת המחיה שבקרקעית, באופן כזה שדרושות לה שנים רבות להשתקם. מלבד הפגיעה הנגרמת באזור הקריאה עצמו, אוניות המחפר אחראיות לנזקים אקולוגיים ניכרים גם באזורים הימיים הנרחבים שמסביב לנקודת פעילותן. הקריאה גורמת להרחפה של חלקיקים זעירים רבים המאחירים את המים, ולכן מקטינים את זמינות קרני האור הנחוצות לגדילה של עצות המהוות את בסיס שרשרת המזון בים. כאשר החלקיקים הללו שוקעים לבסוף, הם קוברים תחתם אוכלוסיות של בעלי חיים שוכני קרקעית ועשב ים ומקשים על התיישבות מחדש של מיני אלמוגים, ספוגים וצדפות שהפגיות שלהם אינן מצליחות להיאחז בסוג הקרקעית החדש. לצד פגיעה במערכות אקולוגיות שלמות, קריאת החול גם מקטינה את אזורי המחיה של מינים בסכנת החדה ומסכנת באופן ישיר את המשך קיומם. אוכלוסייתו של הגוויאל ההודי, תנין שהיה נפוץ בעבר בתת היבשת ההודית, מונה כיום פחות מ-200 פרטים. תנין זה מטיל ביצים בתוך בורות שהוא חופר בגדות נהר חוליות. העלמותן של הגדות החוליות כתוצאה מקריאה ישירה או מעלייה בקצב הזרימה מצמצמת את אזורי הרבייה שלו. מין נוסף הנפגע באופן דומה הוא נהרתן הגנגס, דולפין נהרות החי בצפון מזרח הודו ובנגלדש, שהפגיעה באזורי הגידול שלו הקטינה את אוכלוסייתו לחמישית ממה שהייתה לפני כ-40 שנה. אי התחשבות. אחד השימושים העיקריים לחול הנכרה באמצעות אוניות המחפר הוא איחזור קרקע, תהליך שבו שופכים כמויות עצומות של חול אל תוך הים הרדוד ויוצרים במקומו יבשה חדשה. במהלך עשרות השנים האחרונות פנו כמה מדינות אל פתרון זה ככלי להתמודדות עם הגידול באוכלוסייתן. אולם בודדות מביניהן לקחו זאת אל הקיצון כפי שעשתה אמירות דובאי ממדינת איחוד הנסיכויות במפרץ הפרסי, הידועה במיזמי הבנייה השאפתניים שלה. במהלך 20 השנים האחרונות עמלה דובאי על הקמת שלוש קבוצות של איים מלאכותיים מול חופיה, הגדולים ביותר שנבנו אי פעם, במטרה להעלות את קרנה בעיני העולם ולמשוך את עשירי העולם להתגורר בהם. את כמות החול הדרושה להקמת האיים, כ-750 מיליון טון, היא לקחה מתוך קרקעית הים שלחופיה, תוך גרימת נזק בלתי נתפס לסביבה הימית. אחת מקבוצות האיים, המסודרת בדגם של עץ דקל ונושאת את השם דקל ג'בל עלי, נבנתה במקומה של שמורה ימית בעלת אותו השם, שהייתה אחת משמורות הטבע בעלות המגוון הביולוגי הגבוה ביותר במפרץ הפרסי. בנייתם של האיים המלאכותיים רוששה את עתודות החול לבנייה העומדות לרשות דובאי, וכדי לבנות את הבורג' חליפה, המגדל הגבוה בעולם שבנייתו הושלמה בשנת 2010, נאלצה דובאי לייבא חול מאוסטרליה. כנופיות חול. נזקי הדרישה העולמית הגוברת לחול בולטים במיוחד גם בסינגפור. מדינת האי שגודלה בסך הכל 0.03% משטחה של ישראל, חוותה ב-50 השנים האחרונות גידול של פי 3 באוכלוסייתה, העומדת כיום על כ-6 מיליון בני אדם. כדי להתמודד עם הביקוש העולה לשטח, החלה סינגפור בתהליך של איחזור קרקע, ומתחילת שנות ה-2000 היא יבואנית החול הגדולה בעולם. אחת ההשלכות של הביקוש הסינגפורי לחול הייתה העלמותם של 24 איים חוליים באינדונזיה שנכרו עד תום בידי שודדי חול, דבר שאף גרם סכסוך גבולות ימי בין המדינות. לביקוש הגובר לחול יש השפעה כלכלית עצומה. אם בשנת 2000 עמד מחירו של טון חול בסינגפור על 3 דולרים, בשנת 2005 הוא כבר האמיר ל-190 דולרים. בשוק כה גדול ורווחי, הסובל גם כך מהיעדר פיקוח ממשי, הייתה זו רק שאלה של זמן עד שיצוצו כנופיות חול, המנהלות קריאה וסחר בלתי חוקיים. כיום פועלות קבוצות כאלה בכ-70 מדינות, והן אחראיות לחלק לא מבוטל מסחר החול הלא מתועד בעולם. בהודו, מאפיות החול מגלגלות כ-250 מיליון דולר בשנה, ופעילותן עולה לא אחת בחיי אדם. לשיקולי סביבה אין כל מקום בדאגות של אותם ארגוני פשיעה שאחראים לחלק נכבד מהנזק שנגרם ברחבי העולם עקב הביקוש הגובר לחול. ישראל אינה שונה משאר העולם בהקשר זה. היקף הבנייה במדינה גדל משנה לשנה ואיתו עולה גם הדרישה לחול. גורמים בענף הבנייה בישראל מתריעים בשנים האחרונות על מחסור חמור בחול שנוצר בין השאר מעיכובים בחידוש אישורי הקריאה למחצבות החול הקיימות. כמו בשאר העולם, גם כאן את המחסור ממלאים גורמים עברייניים שמספקים עד כחמישית מצריכת החול השנתית בישראל. חומרי הגלם שלהם נחרים לא פעם מתוך אזורים טבעיים ואף משמורות טבע, ופעילותם משאירה אחריה פצעים גדולים בנוף. זו דוגמה נוספת לאופן שבו הגידול המהיר באוכלוסיית העולם, לצד העלייה ברמת החיים, מכרסמים במשאבים המתקלים של כדור הארץ. בשנים האחרונות נושא החול עולה יותר ויותר לכותרות, ומופיעות קריאות ליצירת בקרה עולמית על המשאב הסביבתי שנופל לנו בין האצבעות. המחקר למציאת תחליפים לחול צובר תאוצה, וכמה פתרונות כבר אושרו לשימוש נרחב, כגון חול מחצבות, כינוי לסלעים שנתחנו לגרגירים בעלי גודל אחיד, ופסולת תעשייתית שנותרת מתהליך הפקתן של מתכות. בסופו של דבר, החומר שממנו יהיו עשויים בנייני המגורים של ילדינו צריך להגיע ממקור כלשהו, ולא נוכל להתחמק מכך. השאלה היא, אם נשכיל למצוא עבורם פתרון בר קיימה וארוך טווח שלא יבוא על חשבון העולם שבו הם יחיו. האזנתם לכתבה כחול האוזל על שפת הים, מאת אור אליאסון, קריינות איתי נבו. אפשר להאזין לכתבות נוספות שלנו באתר מכון דוידסון ובערוץ מדע בגובה האוזניים בסאונד קלאוד.